ברוכים הבאים, שבוע טוב, יום שני, פעם אחת כי טוב. איך זה ביום שלישי? תודה רבה. ברוך השם. היום הילולתו של הבן איש חי הקדוש, רבי יוסף חיים, שהיה אדם גדול מאוד מאוד מאוד, הוא כמעט בן דורנו, הוא 103 שנים. כמעט בן דורנו, אדם גדול מאוד, גדול בתורה, במצוות ובמעשים טובים, הנהיג הנהגות, סידר את ההלכות בצורה מאוד ברורה, במיוחד לעדות המזרח. אדם שהיה עסוק כל כולו בתורה בגיל קטן מאוד, הוא נפל לתוך באר וכמעט מת, ולאחר מכן הוא נדר על עצמו נדר, הפך את עצמו קורבן לתורה, לקח את עצמו, אמר, ואם אני אבוא בעזרת השם כך וכך, אני הופך את עצמי להיות קורבן של התורה. זאת אומרת, כל כולי יהיה עסוק, בעזרת השם יהיה עסוק בתורה, במצוות ומעשים טובים, מאז בגיל 7 בערך, כתב יותר מ-70 ספרים, סתם שבינו, כן, 70 ספרים, ולא כמו היום הספרים שיש של הסופרים, כותבים ספר, אחרי שנה מוציאים מהדורה עם כמה תיקונים בתאויות כתיב, אחרי שנתיים עוד מהדורה, כמה ספרים מוצאת? 20. אותו שם, אבל כל מהדורה א', ב', ספרים ממש שונים אחד מהשני וקולים כל אחד למטרה. מסופר על הבן איש חי שהיה מקהיל קהילות, היה עושה שיעורי תורה קרוב ל-1,500 איש כל שיעור תורה. וכשהיה מדבר, היו שומעים אותו כולם, לא היה צריך כמונו מיקרופונים וכל מיני רשם קולים או כל מיני מגבירי קול למיניהם. היה מדבר וכולם 1,500 איש כל יום, בכמה וכמה מקומות היו שומעים אותו. כשהוא נפטר, הבן שלו, באופן טבעי, עלה לדרוש. הוא התחיל לדבר, לא יוצא הכל, לא שומעים. שוב פעם, כמו שאומרים לנו, לא שומעים, תגביר, די, לא שומעים. אמר להם, אין מה לעשות. אבא שלי, השכינה הייתה מדברת מהפה שלו. אנחנו לא יכולים להגיע לרמה הזו, אז הביאו, לא קיפצו את כולם, עשו כל מיני אקוסטיקות והיה מדבר. אבל כמו הבן איש חי, אי אפשר היה לדבר. וזה בעזרת השם, כל אחד ידליק נר לעילוי נשמתו, ויבקש שבזכות התורה של הבן איש חי, ובזכות מעשיו וכתביו הקדושים, ישפיע לפני הקדוש ברוך הוא ויתפלל עלינו ויעתיר בעדנו לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ויעניק לנו ויסדר לנו, שלא הבן איש חי חס ושלום, כי זה עבודה זרה, אלא אנחנו נתפלל שבזכות העשייה של הבן איש חי ביום הילולתו, יום שמחת ליבו, אז אנחנו נושפע שפע מהקדוש ברוך הוא בזכות הבן שלנו, שזה יהיה ברור. אנחנו היום בעזרת השם נדבר על כל מה שקשור, בעזרת השם, אם השם יוצא, לעניין של המשיכה. ידוע שאומרים שעל אדם מסוים, שרואים אדם מסוים שיש לו מאור פנים, משוך עליו חוט של חסד. משוך עליו חוט של אור. מה זאת אומרת משוך עליו? הכוח שלו שואב מהכוחות העליונים, אורות, חסד, או לצד שלילי, השפעה שלילית. ובעזרת השם, נחמן, אם אפשר מפיות שיהיו כאן, ובעזרת השם אנחנו ננסה להסביר מה העניין הזה, מה אנחנו צריכים לעשות, איך זה משפיע עלינו, ומה זה גורם לנו. כתוב, דף צדיק ב', עמוד ב', מסכת בבא קמא, וגם קשור לפרשה, הפרשה מספרת לנו על הביקורים שהיו מביאים העניים והעשירים, ביקורים בבית המקדש לכהנים. כתוב שם, אזל עניותה, בתר עניותה, אזל עניותה. זאת אומרת, אחרי העני רודף את העניות. אחרי העני רודף את העניות. איך מוכיחים את זה? הם אומרים, מספרים, שכשהיו העשירים באים לבית המקדש, להביא את הביקורים שלהם, את הפירות הראשונים שיצאו מהעצים ומהפרדסים, היו מביאים את זה בסלסלאות של כסף וזהב. היו מביאים את זה לכהנים, והעניים לא היה להם סלסלאות של כסף וזהב, וקושי היה להם מה לאכול, בכל זאת היו מביאים את הביקורים בסלי נצרים. צריך להגזים, ותודה רבה. בסלי נצרים. סל נצרים, כמו ניקח קש, קלוע, יש לה סלסלה כזו. הכהנים היו מחזירים לעשירים את הסלסלאות שלהם, ואת של העניים היו לוקחים. עד שהוא השיג את הסלסלאות, לוקחים לו אותה. ולעשיר שיש לו המון כספים וזהב, היו מחזירים לו. אז אומרת הגמרא, אחרי העני רודף את העניות. זאת אומרת, גם במצב שהוא בא לתרום ולעזור, לוקחים לו גם את הדבר. זאת אומרת, זה המזל שלו. משוך הלבקות של העניות. כמובן שמסבירים למה לא מחזירים לעניים? יש כמה סיבות, אחד התירוצים היפים ששמעתי. למה לא מחזירים לעניים? כי בטח העני הביא פירות שהם לא הכי טובים. הרי השדות של העני הם פחות טובים מהשדות של העשיר, אז הפירות שלו יותר מצ'וקמקים כאלו, קצת רקובים. זה מה שיש לו מסכן. אז כדי לא להראות ברבים את מרכולתו הכל כך נמוכה והבזויה כביכול, כן? אז לוקחים את כל הסל נצרים, ובתוך המקדש משאירים את זה בתוך המקדש, ושל העשיר לוקחים ממש לידו ומחזירים לו את הסל. אז אם היו מוציאים ליד העני וליד כל האנשים מה שהוא הביא, אז הוא היה אולי מתבייש. אז לוקחים את הכל, סל נצרים זה לא יקר, לוקחים את הכל ונותנים לו הרגשה שהוא הביא באותה רמת, ככה נותנים את ההרגשה הזו. עוד תירוץ אחר שאומרים, העני בא מתהדר, בא סלסלת כסף וזהב וכביכול, אני נותן לקדוש ברוך הוא לבית המקדש, אומרים לו הכהנים, תיקח את הסלסלה שלך, אנחנו לא צריכים אותה, אנחנו כל מסתדר בי, של העני שהביא מהלב שלו ויתאמה את זה, את זה אנחנו רוצים, כי הקדוש ברוך הוא רחמנא ליבא בעיה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם, הוא לא רוצה את יש אנשים, זה גם ידוע, יש אנשים, פתאום אותם מתפללים וזזים, מתנוענעים, מתפללים, וואי, איזה אדם קדוש, איזה אדם קדוש, בטעות, מישהו עובר לידו, או שמישהו עוטף בטלית, מפגע בו עם הפטיל, בטעות, מתחיל להתעצבן. זאת אומרת, תגיד לי, זה מתפלל, זה עכשיו ככה קדוש העליון, ככה מתעצבן ברגע אחד, זה הכל משחק. אז הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, אדם שמתפלל בפשטות, עושה דברים פשוטים, אבל מתנהג יפה, מדבר יפה, זה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז כן, אחר העני רודף את העניות. אנחנו צריכים לדעת למה זה קורה? למה זה קורה? למה באמת אחרי העניות? למה יש פתגם שאומר ככה, תעברתו את הפתגם של הגמרא, אז על העניותה, בתר העניותה, בתר העניותה, אז בתר העניה, אז לעניותה, זאת אומרת, אחרי העני, רודפת אחריו העניות, שדרגו כביכול את המשפט הזה, והיום קוראים לזה, כשיש לאדם צרות, הן באות בצרורות. איזה כולם מכירים, ברוך השם? את הגמרא לא מכירים, חבל. צרות בצרורות. קורא לאדם איזה בעיה מסוימת, עוברת על האדם איזה חוויה מסוימת, מיד אחר כך מכל מיני כיוונים שלא קשורים, כמו יריות, מה זה? זה בדיוק העניין שעליו הגמרא מדברת. ונסביר בעזרת השם, מה שהשם ייתן לנו את הכוח להסביר, ולנסות להבין למה זה קורה, ואולי בסייעת הדשמיא גם נוכל לפתור את הבעיה, כי זו בעיה מאוד 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 מהותית. היא קיימת בכל תחום ותחום. אומר הבעל שם טוב הקדוש, האדם נמצא, כולם מכירים את זה, היכן שמחשבותיו נמצאות. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לשבת איתכם כאן בתל אביב ולחשוב על הכולל בנתיבות, אז אני במחשבות שלי נמצא בכולל בנתיבות, או נמצא בהר סיני, או לא משנה מה. הגוף שלי נמצא כאן, אבל המחשבות שלי נמצאות שם. אבל לפי התחושה, מה קורה באמת לגוף? מה קורה באמת לגוף? הגוף מרגיש לא איפה שהוא נמצא. הוא לא מרגיש איפה שהוא נמצא. הוא מרגיש איפה שהראש נמצא. זה חייבים לזכור. הגוף מרגיש איפה שהראש נמצא. לדוגמה, עכשיו אני יכול להיות בחתונה מאוד מאוד שמחה, ואני חושב על חוויה לא טובה שעברתי, נניח פרידה, נטישה, מחלה, צרה, בשורה לא טובה. אני יכול להיות בחתונה ויש מוזיקה ושמחה וכולם רוקדים, שמחים חתן וכלה, אבל אני, איפה אני אהיה? במחשבות שלי, במקום אחר. איפה אני נמצא פיזית? בתוך אולם האירועים. מה אני מרגיש בלב?
צער.
צער? זאת אומרת שהמיקום החומרי של האדם לא משפיע כל כך כמו המיקום הרוחני של האדם. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת אדם ייכנס למסעדה עם החברים שלו ויוכל וישתה ויהיה שמח, ובתהליך מסוים של ההנאה מהחומר של המסעדה הוא ירגיש טוב. אבל יכול להיות פתאום שיחת טלפון אחת מהרופא שלו, הופך להיות לבן. זאת אומרת שבסופו של דבר ההשפעה המהותית, החזקה ביותר, מאיך אני מגיע? מהמוח, מהמחשבה, מהנשמה, מהרוח. אומר הבעל שם טוב, אדם נמצא איפה שהמחשבות שלו נמצאות. זאת אומרת, עכשיו אני נחשב, אדם נחשב לעני. אדם, עני. יש לו חובות מכאן, חובות משם. מה היה פה, שם, לא צריכה להתחתן, צריך לפרנס, צריך להגל, איש החולה. כל הבעיות הופפות אותו ברגע שהוא נכנס למעגל הזה. עכשיו, אדם לא נכנס למעגל הזה כי הוא רוצה להיכנס למעגל הזה. אדם נכנס למעגל הזה, יכול להיות בגלל האבונות שלו, יכול להיות בגלל שהגזרות שנגזרו עליו, יכול להיות בגלגולים קודמים. אנחנו לא יודעים. כמו שאנחנו רואים בחורה יפה ומוצלחת, לא עובדת ומסודרת ולא מתחתנת. מה הסיבה? אין, לא מובן, לא, אף אחד לא יודע, אין סיבה, אין סיבה. יש את האדם גזרות, עניינים, צריך לפתור עם עצמו. אבל מה הרעיון? כשהוא נמצא בתוך זה, והוא נותן דרור למחשבות שלו, איך זה הולך? אז כאן לא יסתדר. אז הוא מרגיש עכשיו שלא יסתדר לו משהו, הוא נמצא בתחושה שלא יסתדר לי משהו. הוא נמצא בתחושה הזו. המעגל של התחושות שלו הפוך להיות התחושה הזו שתואמת משהו שלא יסתדר לו. אוטומטית, מה הוא חושב? אם זה לא יסתדר לי, הוא לא אומר אז דבר אחר כן יסתדר לי והשם יעזור שם. לא. הוא אומר, אם זה לא יסתדר לי עכשיו, אז איך אני אקנה מחר תרופות? אבל אם אני לא צריך לקנות תרופות, אז אני לא ארגיש טוב, אז אני לא יכול לעבוד בעבודה השנייה. אז איך אני אפרנס את הבית? ואם אני אפרנס את הבית, יבוא הוצאה לפועל, איך אני אסתדר עם הוצאה לפועל? זאת אומרת, אחר הוא בונה מתווה של העתיד שלו. טק, 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 טק. על ידי המחשבה. כי איפה שהמחשבה של האדם נמצא, שם הוא נמצא. יכול להיות שאדם יחשוב, אני רוצה להיות מיליונר, רוצה להיות בריא, לא יעזור לו, לא יקרה לו שום דבר, הוא יהיה תקוע באותו מקום. כי הוא לא בונה מתווה, הוא סתם חושב מחשבה. אבל כשאתה בתוך הצער, המחשבה שלך יוצרת מציאות. עכשיו, בתוך הצער, המחשבה שלך היא לא מחשבה רגילה, היא מחשבה שמובלת על ידי תחושות פנימיות. לא מחשבה שבאה אך ורק מהשכל, מחשבה שמגיעה מהלב. המחשבה הזו שיש כוח מאוד מאוד גדול, וצריכים להיזהר בה, צריכים להישמר מפניה, או שצריכים לנצל אותה. אנחנו רואים בן אדם עשיר, איך אנחנו... בן אדם עשיר גם זוכה בלוטו. אדם עשיר גם זוכה בלוטו. או אדם... אנשים שקוראים לפעמים בעיתון, אנשים שזוכים בלוטו, מה אומרים? אני הכל פשדלת שלי, אני בן 50, אחר אני אקנה דירות לילדים. הוא הכל טוב, אבל באדם שאין לו מה לאכול, לא יזכה בלוטו. לא יזכה, בדרך כלל לא יזכה בן אדם הזה. אנשים שיש להם הכל, שמסודרים, שטוב להם, אלה יזכו בלוטו. אחר נקנה לילדים, נקנה ליחדים, ניתן פנסיה לדודים ולדודות, נעזור קצת לנזקקים. זה טוב, זה טוב מאוד. אבל לבן אדם העני נדיר שיזכה בלוטו, אחד לב, קולצים עליו כתבה ותוכניות, מיוחד. כי האדם צריך להבין שחלק מהגזרות שנגזרות עליו, חלק מהגזרות שנגזרות עליו, הן גזרות שמגיעות מהמקום הפנימי שלך. אתה יצרת לעצמך את המקום הזה של גזרה שלילית. אתה יצרת לעצמך. עכשיו אנחנו נסביר. קודם כל, הבנתם מה הרעיון של העניין הזה? יופי. התורה אומרת כמה דברים פשוטים. התורה מסבירה הגמרא ואומרת שאין הנחתום מעיד על עיסתו. זה אומר שאדם לא יכול להעיד על משהו שהוא עושה. כל אדם נורמלי רוצה הכרה חיובית. כל אדם נורמלי רוצה שיעריבו אותו, אז הוא לא אובייקטיבי כלפי העשייה שלו. ניקח עכשיו משהו דומה אבל הפוך. אין הסנדלר, הסנדלר הולך יחף, שמה שכתוב בגמרא הזה, זה הפתגם שאתם מכירים, אבל מה כתוב בגמרא? אין האסיר מוציא עצמו מבית האסורים, אוקיי? הסנדלר הולך יחף, זאת אומרת אדם שנניח צלם, לא יצלם את החתונה של הבת שלו, ייקח מישהו אחר. טבח, שף, אף פעם הוא לא יבשל הבית, יתווכח עם אשתו כל הזמן, מי יבשל? טכנאי עם מזגנים, יגיד לאשתו, תסתדרי, תקראי לשכן או לחברה, לדודה, לדודה, זה, הוא יסדר לך. כל הזמן אדם שמתעסק במשהו מסוים, הוא לעצמו לא יעשה את זה. כמה זה ככה, בכל מיני תחומים. כשאדם, אז אומרת התורה, אין אסיר מוציא את עצמו, אין אסיר מסיר עצמו מבית האסורים, ואומרת התורה, מסבירה התורה שאדם חייב להיות מרוכז בבעיות של חברו. חייב להיות מרוכז בעניינים של חברו. חייב להיות מרוכז בצרות של חברו. ואהבת לרעך כמוך, עזוב תעזוב עמו, מה שנוא עליך אל תעשה לחברך. כל הפתגמים האלו, האמרות האלו, הפסוקים האלו, אלו פסוקים שמשפיעים, מביאים השפעה מהאדם עצמו לחברו. ואנחנו יודעים כמה התורה מדגישה ומגבירה את האינפורמציה בכל מה שקשור לאדם לחברו. כי אדם שנמצא לדוגמה בתוך עניות או בתוך דיכאון או בתוך סיבוך מסוים, קשה מאוד שיוציא את עצמו משם. הוא לא יצליח להוציא את עצמו משם. הסיבוך מאוד מאוד גדול, על כן התורה מצווה כל אחד ואחד מבני ישראל שיסתכל על חברו, כי רק אדם חיצוני יכול להוציא את האדם שנמצא במעגל, בתוך הבעיה, במעגל, רק אדם חיצוני יכול להוציא את האדם שנמצא בתוך הבעיה. על כן, הפתרון שאומרים לאדם מה לעשות, זה קודם כל תסתכל על חברך. המתפלל על חברו, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, נענה תחילה. אתה מושיע את החבר שלך, אתה קיבלת ישועה בעצמך. כי בסך הכל כל אחד מאיתנו רוצה ישועה. כל אדם רוצה ישועה, כל אדם רוצה ברכה. ולפעמים קוראים מקרים לא נעימים. מקבלים מכה, פתאום חוב לא צפוי, כנס, דוח, כל מיני בלגנים שאתה לא מצפה לקבל, כל מיני בעיות, פנצ'ר באוטו, האישה עצבנה אותך בבוקר, עצבנה אותך הגבר בבוקר, לא משנה מה, כל מיני צרות שאתה לא מצפה. אלו מה שנקרא אצלנו בעברית, איסורים. ואיסורים מחפרים, מחפרים על עוונות. ומסופר על אדם אחד, שהיו לו המון המון איסורים, צרות, כמו איוב, מכאן והעבודה החדשה. בלגן עם האישה, הילדה חולה, פה בעיה, שם בעיה עם הפרנסה. כל יום זה הולך וגודל, הולך וגודל, הבעיה הולכת וגודלת. הוא לא יודע מאיפה לצאת מזה. לא יודע מאיפה לצאת מזה. הוא אומר לעצמו, אני כבר לא מסוגל יותר. זהו, אני מתפטר, אני, אין לי כוח. לא רוצה שום דבר, אני, תיקח אותי. אמרו לו, תקשיב, אני אכנס לאיוב, שיש את הבן איש חי, תלך אליו. הוא מגיע אל הבן איש חי, כמו שאמרתי לכם, יש לו איזה אלף או אלפיים איש בשיעור. עד שהוא יסיים את השיעור עכשיו, ייכנס אליו, ידבר איתו כמה דקות, ישב, באופן טבעי בן אדם עובד, יש לו לחץ, בעיות, איסורים, צערות, בלגן, נרדם. ידוע שכשאדם נרדם בשיעור תורה, ויוצא לו קצת כזה, קצת רוק, יש כאלו. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את הריר הזה, כן, עד כמה שזה לא נעים לשמוע, ומושך אותו על הראש של האדם ויוצא ממנו אור גדול. זאת אומרת, זה שאתה ישן בשיעור תורה זה דבר גדול בשמיים. כמובן שהעניין הראשוני הוא כמובן להקשיב ולא להירדם. אבל גם אדם שמשקיע ועובד כל היום וקשה לו, אבל הוא מתאמץ, לא הולך לישון בבית. הוא אומר, אני אלך לבקנס, אני אשמע אפילו כמה מילים, כמה משפטים, ונרדם, קשה לו. הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה ועושה מזה מטעמים בשמיים. זה משמח את השם יותר מבן אדם שישב ולמד. לדוגמה, כן, לא בן אדם שעשה את זה הדרך קבע, ילך לישון בבית כנסת, זה לא מדובר. ברוך השם, זה זכות גדולה מאוד. הזכות הראשונית כמובן היא לשבת ולהקשיב, כן, זה יותר גדול. אבל אם כבר אדם נרדם, לא יכול לשים עליו. הקדוש ברוך הוא דן אותו לכף זכות, יוצא אור גדול מהעניין הזה. אותו אדם נרדם בכיסא, נח לו, והנה הוא חולם חלום. הוא חולם שהוא נפטר ועולה לשמיים. הוא מגיע לשמיים, מטייל לו בעננים, מטייל לו שם, לפי הדמיונות שלו, מה שהוא מצייר לעצמו, איך השמיים נראים, ככה הוא מטייל לו שם. לפתע הוא רואה מרכבה גדולה, מפוארת, שנושאת עליה המון 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 שקים גדולים שחורים כמו פחם. מסתכל, מסתכל, שואל את העגלון, תגיד לי לאן, מה זה, מה קורה פה? אני בשמיים, מה, מרכבות, סוסים, הכל בסדר? אבל לא, אנחנו הולכים עכשיו למשפט. הוא הולך עוד קצת כמה מטים, רואה עוד מרכבה, סכין עצומים. מה קורה? הולכים למשפט. של מי המשפט? דוד לוי. דוד לוי זה אני. וואה. ככה עבירות עשיתי בחיים? זה נראה לי. הולך עוד קצת, רואה את העגלון השלישי, גם סכין שחורים, השם ישמור ויציל. שואל אותו מה זה? אמרו, זה משפט של דוד לוי, יש לו עכשיו משפט בשמיים, אנחנו כל העוונות שלו, אנחנו אוספים אותם, מביאים אותם לבית משפט. רגע, זה, העניין הזה, זה באמת העוונות של דוד לוי, זה העוונות, כן. מתי יגיעו הזכויות, המצוות? עוד מעט. זהו, עבורות עגלות, עבורות עגלות, עבורות עגלות. הוא אומר, בסדר, טוב, לפחות, תכף יגיעו המצוות. ברוך השם, עשיתי הרבה מצוות. הוא אומר, עוד כמה דקות מטייל לו שם, רגוע, פתאום הוא רואה איזה אחד עם קורקינט כזה, מלאך, בקושי זה, סקיק לבן כזה. של בנק לאומי שמקבלים, שפותנו חשבון. שלום כבוד לאומי, לאן אתה הולך? רק המשפט של דוד לוי. עוד אבונות? הוא אומר, לא, זה המצוות. זה המצוות, בסדר גמור. התעורר מהעילפון, קוראים לו למשפט. מניחים את כל הסקים של האבונות על המוזניים, שמים את הסקיק של המצווה וחצי על המוזניים, וואלה, אדם בטוח שהוא עושה המון מצוות בחיים. כמובן, הוא נידון לדין קשה מאוד, חייב. פתאום שומעים אותי, רגע, 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 רגע. מה קרה? חכו, לא סיימנו, מה? האיסורים. אשתו לא הרגישה טוב, עוד צעק. הבת שלו לא הרגישה טוב, עוד צעק. פיתרו אותו מהעבודה, עוד צעק. היה נפל, אגב, קיבל מכה, עוד צעק. עוד צעק. היה חולה, הלך ל... נפל לו. פתאום העוונות הלכו ברוכים וקטניים, ממש אקשן בבית המשפט, דרמה, כמעט מגיע 50-50, העוונות מנצחים, אמרו זהו, אין לו יותר איסורים, איך שאומרים חייב, הוא מתעורר, הוא רואה את הבן איש חיים, הוא לא אומר לו, אתה צריך משהו? אתה רוצה עדיין משהו? רוצה שאני אבטל לך את האיסורים? הוא אומר, לא, תודה רבה, לקח את הרגליים שלו והלך. ככה הוא הבין על ידי החלום. האיסורים של האדם מחפרים על העוונות שלו, אבל כן העוונות של האדם יוצרים בעיות. אנחנו, התפקיד שלנו, התפקיד, אחת השיטות שהאדם יוצא מהמעגל קסמים הארסני הזה, אחת השיטות היא לבוא, אדם חיצוני יבוא ויעזור לחברו. אדם חיצוני יבוא וייתן יד לחברו. אדם חיצוני יבוא וישקיע בחברו מה שהוא יכול, כל אחד במיוחד עכשיו לקראת יום כיפורים, בראש השנה ויום הכיפורים, שידוע שזה קודש הרחמים והסליחות, שאנחנו בקודש הזה צריכים לשים לב לסביבה שלנו, לשים לב לסביבה שלנו, מה אנחנו עושים לא טוב, אם יש איזה בעיה שאנחנו צריכים לפתור, צריכים לשים לב כדי להיות מוכנים גם בעצמנו לראש השנה, גדול לנועה, וגם כמובן להכין את חברינו, ואם יש אדם שיש לו בעיה, אז לעזור לו, להוציא אותו ממעגל הקסמים. וזה הכוח של הימים האלו, של קודש הרחמים והסליחות, כמובן לכל השנה צריך, אבל כמובן זאת התקופה הכי חזקה לעניין הזה. נמשיך. ביבמות, דף קוף כף א', מסופר על רבי גמליאל, ששט לו בספינה, וראה ספינה אחרת שטובעת בים. הוא אמר, חבל לי כל כך על התלמיד חכם שיושב בה. חבל לי כל כך על התלמיד חכם שיושב בה. התחיל לפקוט עליו. לפתע, הגיע רבי עקיבא, הגיע אותו תלמיד חכם, ודיבר איתו בהלכות. מי היה אותו תלמיד חכם? רבי עקיבא. שאל אותו רבי גמליאל, איך ניצלת? אני ראיתי את הספינה מתפרקת לרסיסים. איך ניצלת? תסביר לי איך ניצלת. אמר לו, נזדמן לי מדף אחד של הספינה, שמת קרש, נתפסתי עליו, אמר לו, אבל איך באמצע הים, יש גלים, יש בלגן, מה עשית? הוא אומר לו, תקשיב, כל גל וגל שעבר עליי, נהנתי לו בראשי, נהנתי לו בראשי. ככה. אלפי דרשות יש על הגמרא הזו, ומסבירים שאחת השיטות הבדוקות בתורת הנפש, כדי לצאת מסיבוכים, לצאת ממחשבות תורדניות, לצאת ממעגל קסמים שלילי, כמו שאנחנו מדברים בשיעור הזה, לנענע בראשך לגלים שעוברים עליך. כל גל שבא עליך, גל, זאת אומרת, זה מכה, זה צרה, זה בעיה, ונענע לו בראשך, תקבל אותו, תקבל אותו, זה דעה אחת, זו דעה אחת. דעה השנייה אומרת, נענע לו בראשך, כשמגיע הגל, תנענע, תוריד את הראש למטה, כשהוא עובר, תרים את הראש למעלה. כשהוא מגיע, תוריד את הראש למטה, כשהוא עובר, תרים את הראש למעלה. מה הרעיון? אל תיאבק בבעיות שלך. אתה תיאבק בבעיות שלך, הם ישמידו אותך. הם יפילו אותך. אל תיאבק בבעיות שלך. וזה מה שאנחנו רוצים לדבר. כמובן, שאל תיאבק בבעיות שלך, זה לא כפשוטו, אל תיאבק, תיתן שיקרה כל מה שצריך לקרות, ולא תשים לב לשום דבר, ולא יהיה אכפת לך משום דבר. לא על זה מדובר, כמובן שלא על זה מדובר. מדובר על רעיון אחר לגמרי. כל בן אנוש ביקום הזה, בעולם שלנו, כל בן אנוש, כל אדם בנוי בצורה מסוימת. קודם כל, יש לאדם נשמה שהיא מחיה את הגוף, והנשמה והגוף הם אחד, הנשמה והגוף הם אחד, למרות שהם מופרדים הם אחד. ובתהליך הזה של האיחוד בין הנשמה לגוף נוצרות הרגשות. הרגשות העמוקים ביותר אפשר לקרוא להם לדוגמה טראומות. רגשות עמוקים ונסתרים ממש בנבחי הנפש הפנימית של האדם, דברים שאדם חווה בחיים שלו, אם זה בגיל הילדות, או אם זה בגיל הבגרות, והדחיק את זה בזיכרון שלו. אלו טראומות, מה שנקרא, זיכרונות שליליים, שלא באים לידי מימוש במוח האקטיבי, הפעיל. לא באים לידי מימוש. אבל הם כן באים לידי מימוש בהשפעה על המעשים, בפחדים, בשינה, בתזונה, בתקשורת עם הסביבה, במחשבות מה חושבים עליי ומה אני חושב על אחרים. זה בא לידי ביטוי. באופן משמעותי יותר בעשייה של האדם, יותר מאשר במחשבות שהוא חושב, עשו לי ככה ופגעו בי ככה, יותר מאשר, זה משפיע יותר בעשייה שלו. אלו רגשות עמוקים. יש רגשות שהן תחושות שהן יותר עליוניים, שאלו תחושות שאנחנו מסתירים אותן בכוונה. נניח אני רואה אדם שאני לא כל כך רואה או שפגע לי בעבר, מה שלומך, הם חיו... למרות שיש אליו רגש שלילי, תחושה שלילית, אני עדיין מחייך אליו, אני מסתיר את התחושה השלילית. ויש את התחושות שקיימות באנרגיה הפרונטלית שלנו. האנרגיה ש... מה שאנחנו מקרינים בפנים, פנים זה לישון פנים, אני מוציא מה שיש בפנים ובחוץ. תווי פנים, ספרו אותך מה אדם מרגיש. על ידי הפנים אפשר לדעת הכל. אם אדם נניח מדבר איתכם, מדבר איתכם, שואל אותו שאלה, הוא מסתכל לצד ימין. צד ימין זה המוח הדמיוני יותר, המוח הפחות אנליטי, פחות מתמטי, הדמיוני יותר, היצירתי יותר, זאת אומרת שעכשיו הוא ממציא תשובה, וזה הרגע הוא ממציא תשובה. ואדם מסתכל, מדבר איתכם, מסתכל לצד ימין, כמובן, צריך לדעת עם העיניים למעלה, למטה, ואיזה טון הדיבור שלו, נוגע באף, נוגע בזה, מסתיר את הידיים שלו. יש כל מיני שיטות לדעת. המוח הימני הוא ממציא משהו יצירתי. חדש שלא קיים, כנראה, כן? אבל לא, אבל זה לא, זה, לא לוקחים את זה בתור אקסיומה. מה? כל המוח זה זיכרון אחד גדול. המוח מחולק לאזורים. בכל אזור יש לו מקום של זיכרון. כל אזור, ככה זה לפי דעתי. היו פעם מחקרים שאומרים שאנחנו לא מנצלים 5% מהמוח, אז זה כבר לא נכון. יש מחקרים שאנחנו מנצלים 100% מהמוח. פשוט אנחנו מנצלים אותם במקומות שונים, באזורים שונים. יש כל מיני אזורים שהמוח... המוח זה... אי אפשר להסביר איזה כוח, איזה כוח יש למוח, זה... כוח המוח הוא מאוד מאוד גדול, ברוך השם. אז יש תחושות שהן קיימות בפרונט שלנו, בקדימה, באנרגיה החיצונית הראשונית שאנחנו מקרינים לאדם מסוים. התחושות האלו למעשה, אלו תחושות שעברו את שני השלבים הקודמים. אוקיי? אלו תחושות שעברו את שני השלבים הקודמים והגיעו לבחוץ. עכשיו, ככל שהתחושות האלה יותר שליליות, ככה אדם שעומד מולך יותר רע. אוקיי? אז אם אדם מתחצף ומקלל ומוציא את הכל בלי בושה ומבזה ולוקח וגונב ועושה את הכל בלי בושה, אז זה אדם רע. אם אדם נותן ומעניק ומחבב ואוהב ומחבק, תומך, אדם כזה, התחושות שיצאו מתוך הנפש הפנימית שלו, אלו תחושות טובות. ככל שאדם בילדות שלו, כן? ככל שאדם בילדות שלו עובר, חווה חוויות פחות טובות, כך יש סיכוי שהתחושות שהוא יקרים בעתיד שלו יהיו שליליות. אם לא שליליות כלפי הסביבה, שליליות כלפי עצמו. על כן, כל אדם בנוי שלושה סוגים של התחושות שדיברנו עליהם, אלו הם שמובילים אותו, התחושות הללו מובילות אותו למקומות שאנחנו נמצאים, כל אחד במקום שהוא נמצא בו. בנוסף יש גם את העוונות ואת העבירות ואת המעשים ואת הגלגולים, שאנחנו לא יכולים להסביר מה זה גלגולים, אנחנו לא מבינים בזה, אבל יש את כל העניינים האלה. אם, שימו לב טוב, אם אני חווה חוויה לא טובה, נוספת, יש המון חוויות שחוויה, עוד חוויה לא טובה. באופן טבעי, אני מתנהג כמו שהתנהגתי עם כל החוויות הלא טובות שחוויתי עד היום. אז באופן טבעי, התוצאה של מה שאני אקבל מהתיקון הזה, תוצאה של מה שאני אקבל מהתיקון מול הבעיה, היא בדרך כלל תהיה תוצאה שדומה לתוצאות הקודמות. אך אם אני אלמד להסתכל על כל בעיה בפני עצמה, כמו שאומר רבי עקיבא, כל גל וגל שהגיע אליי, נהנתי לו בראשי. הוא לא אמר כל הגלים שקפצו עליי, שנחתו עליי, שהוצזו עליי, נהנתי להם בראשי. כל גל וגל, זאת אומרת הוא פירט כל בעיה ובעיה בנפרד. הוא תחם כל בעיה במקום שלה. כל חוויה, כל צרה, כל בעיה, לא משנה. עכשיו אנחנו נמצאים בבית. והילדים נניח פיזרו חבילה של ופלים או סוכריות על הרצפה. אתה חוזר בערב, אתה רואה את הבית שלך מלא בנמלים. מלא בנמלים. עכשיו, כמו שיודעים, הנמלים הולכים בשורות. הולכות, הנמלים הולכות בשורה. רואים? עד שהן מגיעות למקום המפגע ומתפזרות. כל אחת אוספת את שלה וחוזרות בשורה מסודרת. נמלה זו חיה מאוד 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 חכמה. זה מה שמראה שגודל המוח לא קובע. מי שיש לו ראש גדול זה לא משהו חכם. צריך לדעת את זה. כן? אנחנו רואים מלא מלא נמלים בבית שלנו. מה אנחנו עושים? מתחילים לתפוס את התמי 4, איך קוראים לזה? K600. תמי 4 זה באירופה, פשוט אנחנו בגלל הכולל, תרמו לנו השבוע, ברוך השם. K600, K700, 800. הולך ומעיף, על כל הנמלים, מלחה, נכנק, נוצא בחוץ, נושם עוד פעם, בסדר גמור. זו שיטה אחת, מלחמה, אחר כך צריך לטטות, ושם טטע, הנמלים נמרחות על הרצפה, אני אראה, בעיה. שיטה שנייה, להסתכל, לעקוב אחר הנמלים, לא להתרגש מהם, קצת נכנסות לחטיפים, לבלגן, לא מתרגש, שתי דקות לא מתרגש, בוחן את התנועה שלהם, לאן הן הולכות? לקן שלהן, אוקיי? קן מספר 1 מסמן, הולך לקבוצה שנייה, קן מספר 2 מסמן, קן מספר 3 מסמן, ספרי, פליט, שם לא יודע מה, סודה לשתייה, כל מה שצריך כדי להרוג אותם, הורג אותם מהשורש, מהיסוד. אם אתה תפזר עליהם במטבח, בסדר, רק את 30-40 נמלים, אחרי שעתיים, כן עדיין עובד, יש לך עוד נמלים, יש בלי סוף נמלים ברוך השם. אתה צריך ללכת למקום הראשי, לכבות את השלטר. ככה זה בדיוק מה שמסביר לנו רבי עקיבא. אתה צריך לפרק כל גל וגל, כל בעיה ובעיה שעוברת עליך, אתה צריך לחתוך אותה, לבסט אותה, לתחום אותה ולארגן. ולדעת איפה המקום של הבעיות, איפה הוא נמצא, ומשם לתקוף את הבעיה. העניין שמפריע לנו לעשות את זה, הדבר הראשון שמפריע לנו להתמודד עם הבעיות בצורה הזו, היא שאנחנו מקשרים את הבעיה X למקרה Y, ואת מקרה Y למקרה Z. זאת אומרת, אנחנו מקשרים את הבעיות, ואנחנו חושבים, ואנחנו חושבים שכל הבעיות עצמה קשורות אחת לשנייה, ואנחנו עומדים מול כל הבעיה הזו שהופכת להיות, כל הבעיות האלו שהופכות להיות בעיה אחת גדולה, ואנחנו לא יכולים להתמודד. חבר את זה, תודה. מי שחם לו שילך לים, שיהיה מופרד באשדוד, אין בעיה. ואנחנו לא יכולים פשוט מאוד להתמודד מול הבעיה הזו, כי היא הפכה להיות עוצמתית וחזקה מאיתנו. כל דבר שקורה לנו אנחנו מקשרים אותו לעניין הזה. מה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל, כדי שלא יבואו עלינו בעיות וכדי שמלכתחילה לא ניכנס, לא ניכנס למקום הזה של סיבוכים וצרות וכל מיני בלגנים, אנחנו לומדים משהו אחד. חסידה, למה היא חיה לא קשרה? חסידה, למה היא חיה לא קשרה? הרי מדוע היא נקראת חסידה? היא עושה חסד עם החברות שלה. זאת אין לה אוכל נותנת לה, זאת יש לה בעיה ברגל עוזרת לה, זאת יש לה בעיה עם הילדים, מטפלת לה בילדים. עוזרת לחברות שלה, חסידה, ושאר חסד. מדהים. למה היא לא קשרה? למה היא תמאה? אומרים המפרשים ומסבירים, היא עושה חסד רק, אך ורק, עם החברות שלה. עם אנשים זרים לא אכפת לה, לא מעניין אותה. ציפורים אחרות לא מעניינות אותה. על כן היא תמאה. כדי לא להגיע מלכתחילה לבעיות, אנחנו צריכים ללמוד לעשות חסד. מה זה לעשות חסד? חסד זה כוח שאין אפשרות להסביר מה הוא יכול לגרום. חסד יכול להציל, להפוך אדם ממת לחי. יכול להחיות בן אדם. ממש להחיות בן אדם. מקרים שראינו אנשים מסת מוות, עשו מעשה של חסד, המוות נעלם. המוות נעלם. חסד זה גם תהילים. תהילים גם מבטל מוות, ידוע. תהילים, אנשים מסת מוות, קראו עליהם פרקי תהילים, המוות בוטל. איך אנחנו יכולים לעשות חסד? ברוך הבא. החסד הראשוני שאנחנו עושים הוא קודם כל עם הסביבה שלנו. ככתוב, עניי עירך קודמים. עכשיו, אדם צריך לעזור, אם יש לו יכולת, יעזור קודם כל למשפחה שלו, יעזור קודם כל לסביבה שלו, לאחר מכן במעגל לאנשי שכונתו, לאנשי עירו, לאנשי ארצו, וכו' וכו'. זאת אומרת שאם בא חייזר, עוזרים לו אחרון. קודם כל אנשי כדור הארץ. חסד, חסד, שימו לב טוב, מלשון חס, לחוס. דלת, דל. אני חס על הדל. אוקיי? חסד, במלשון קיצור, של חס על דל. מה זה אדם דל? אדם דל יכול להיות גם אדם מיליונר בכסף. אבל צריך שמישהו יחייך אליו. צריך שמישהו ישמע את הבעיה שלו. יכול להיות אדם שהוא מאוד מאוד מאושר, אבל צריך לחתן את הבת שלו. כרגע הוא דל. כרגע. חסד חס על דל. מה זה דל? אדם שיכול להיות שהוא במצב כלכלי יותר טוב ממך. יותר טוב ממך. אבל הוא צריך משהו שיש לך ואין לו. לא משנה אם זה גשמי או רוחני. כי אנחנו יודעים, שואלים שאלה, שאלה מפורסמת מאוד. אדם, מי יותר חשוב בעבורו לאיכות החיים שלו? האבא שלו או הרב שלו? התשובה פשוטה, ברור, אבא שלו. ילד אותו, הלביש אותו, קנה לו, האכיל אותו, דאג לו, חיתן אותו, טיפל בו, בעיות כלכליות, עזר לו, חיבק אותו, נשק אותו, הרים אותו, בנה אותו, האבא שלו. אומרת הגמרא, לא, 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 לא. מי יותר חשוב לאדם, אתם יודעים? הרב שלו. למה? האבא מביא את הילד לחיי העולם הזה. מביא את הילד לחיי העולם הזה. מסדר לו, מארגן לו, הכל בסדר. הרב מביא את האדם לחיי העולם הבא, חיים נצחיים. בעקבות כך שלנו הערך מהו העולם הבא, אנחנו חושבים שהאבא הוא יותר. על כן, הנה אנחנו רואים פה, אדם שנתן והעניק והביא כסף ודאג ובגדים והכל. יותר נחשב שהוא לימד אותו הלכה אחת. שהוא לימד אותו חומש אחד, שהוא לימד אותו גמרא אחת. זה יותר נחשב מכל הכסף בעולם. אם כן, אנחנו רואים, לפי הגמרא הנ"ל, שהאדם, האדם, משפיע רוחנית על חברו, וזו מעלה גדולה. וזו מעלה גדולה. יש הבדל, כשאדם בא לבקש צדקה, או שאדם אפילו שמחכה בצומת, ולא נהוג לתת לאנשים צדקה שמחכים בצומת, כי זה הולך למקומות לא טובים. זה בעיה לתת להם כסף. מה עושה האדם? אם האדם ככה סוגר את החלון ועושה לו פרצוף, זה בעיה גדולה. צריך לחייך, כלומר, אין לי או ללאפול כרגע עם חיוך עדין, אבל האדם חושב שהקפצן יסתכל על החיוך ואומר, הוא כאילו מחייך כדי להרגיע אותי, אבל יש לו, אז הוא מחייך כאילו כדי שאני לא אחשוב, נכנס לכל מיני תיאוריות כאלה, למה לא לחייך? כי הוא לקטול את העניין מההתחלה. היה רב אחד שהיה לאסוף כסף לישיבה, אתם יודעים, היום המצב בארץ, מי שיודע, השם ישמור ויציל, ממש, ממשלה, יש לנו מדינה שהיא סוחטת את האזרחים שלה עד תום. סוחטת את האזרחים עד תום. מה יקרה בסופו של דבר? נכון שהישראלים הם יותר טיפשים משאר העולם, טיפשים, לא בחוכמה, בהתנהגות, כי בני ישראל הם עם קשה עורף, ומצד שני הם בנים של מלך, אז קשה עורף, עקשן ובן של מלך, הוא לא עושה, יושב רגל על רגל, יקחו לו את זה ויורידו לו את זה, ויפגעו לו פה ויפגעו לו שם, יושב. אולי בסופו של דבר, בעזרת השם, תהיה איזה התעוררות, התקוממות נגד הגזרות הכלכליות, נגד כל מה שקורה כאן במדינה, אולי בעזרת השם, זה יוכל אולי לעזור. זה יוכל, אבל בני ישראל, בנים של מלך, עצלים, משאים על השפה ולא עושים שום דבר. רואים את מהדורת החדשות ורק נותנים עצות לאוויר. זאת אומרת, כן, ועשו ככה ולכו ככה, המדינה סוחטת את האנשים עד תום. ממש מדינה, ארץ אוכלת יושביה, ממש ככה. ואני פשוט נתקל עם אנשים, עכשיו מי שיודע, האברכים, צריכים לדעת, האברך יושב לומד תורה, אתם, לא יודע אם אתם יודעים מה המעלה של התורה וכמה היא שומרת, כמה היא שומרת על האדם, אפשר לחיות בלי צבא. 2000 שנה היינו בגלות, היינו בלי צבא. לא היה שום צבא 2000 שנה, והסתדרנו, התקבצנו למקום אחד, הקמנו מדינה. אפשר לחיות בלי צבא, לא מומלץ, אבל אפשר לחיות בלי צבא. אתם צריכים להבין, בלי תורה רגע אחד אי אפשר לחיות. אם העולם, בעולם כולו, לא יהיה לימוד תורה רגע אחד, אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא בריתי שמיים וארץ, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. אם לא בריתי, בריתי, הברית שלי, התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, יום ולילה, זאת אומרת 24 שעות ביממה, אם אין את הברית שלי, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. החוקים של הפיזיקה מתבטלים ברגע אחד. הכל קורה, סתק, נעלם בתוך חור שחור. כאילו לא היה כלום. צריכים להבין מה העוצמה של תורה. חבר'ה, תסביר את זה למדענים, לפרופסורים, לאלה שיושבים בכנסת. הם לא מבינים את זה, זה בסדר. הקדוש ברוך הוא טבע טבע בעולם שתהיה התנגדות. הקדוש ברוך הוא טבע טבע בעולם שתהיה חוסר אמונה כדי שתהיה בחירה. אבל צריכים לדעת, ככל שאדם חכם יותר, חוכמה רוחנית, הוא נותן ביטוי לקדוש ברוך הוא בעולם. אז אדם שהיה לו פנצ'ר ברכב, הוא אומר, אוף, או שאדם שקרה לו נס, הוא אומר, איזה מדהים, איזה פוקס, זה אדם לא חכם. האדם שהוא חכם יותר, תראה מה הקדוש ברוך הוא עשה לי פה, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, הוא נותן ביטוי לפעולות של הקדוש ברוך הוא ביקום. כשאתה נותן ביטוי לפעולות של הקדוש ברוך הוא ביקום, אתה מחיה את האור של הקדושה בעולם. אתה מפעיל את העליונים, בכוח מאוד גדול. צריך להיות חכם בהסתכלות על החיים מה שקורה לנו. בכל מקרה, בעולם, התורה נחשבת מספר אחד. אין משהו אחר, צריכים להבין, אין משהו אחר. אני אומר לכם את זה בוודאות, אין משהו אחר. אז היום אברך שקיבל לפני כמה חודשים 720 שקל בחודש, אומרים, האברכים מקבלים מיליונים, לא, 720 שקל לכל, זה מה שהאברך מקבל. ברוך השם עוזר מאוד. אז אנחנו, מי שמחזיק כוללים, הוא מוסיף לו עוד 1,000 שקל. זה יוצא לו בערך 1,800, 1,900, תלוי איך היה החודש עם התרומות, אם יש יותר מוסיפים, ברוך השם. עכשיו, מה האברך מקבל מהמדינה? 270 שקל. 270 שקל. הורידו קרוב ל-600 שקל. 550 שקלים, הורידו אותו חודש אחד. מה עושים? אין מה לעשות. מסתובבים יותר בארץ, להשיג תרומות כדי להחזיק את זה. זה מה שאנחנו עושים, זה מה שכולם עושים. ויש, ברוך השם, יש אנשים שעוזרים ותומכים ומשמיים הם מגיעים. שליחים משמיים. כמו שהתורה התקיימה 5,000 שנה, היא ככה תמשיך להתקיים עד סוף העולם. עד סוף העולם היא תתקיים. היא ברוך השם. אז המדינה לא תיתן, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לאיזה חרדי להרוויח כמה 20 מיליארד דולר ויהלומים. אז הוא יחזיק עכשיו את כל המדינה בתורה. אז המדינה לא תיתן, אבל הוא ייתן לאיזה בן אדם בדיוק אחד, מיליארדר אחד, שאשתו תהיה לו מחלה בראש, ואחר הוא יתחיל לתרום. אם הוא לא רוצה במוח, יתרום בכוח. אבל הוא יתרום. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר, הנתינה שלנו היא לדל. ואם היה אפשר לצייר בגרף מסוים מה אברך נותן למשפחה תל אביבית, ופשוט המשפחה התל אביבית הייתה יושבת ומתביישת. פשוט יושבת ומתביישת, אם היה אפשר לצייר בגרף מה אברך נותן למבחינה רוחנית. שהילדה לא תהיה חולה, ושלא תהיה תאונת דרכים, ושהם יהיו בריאים, הכל קשור לתורה, להגנה שיש על האדם, גם אם הוא חילוני. התורה מגנה ומצילה, כל אדם ואדם מבני ישראל, אנחנו כולנו אחים. כולנו קשורים אחד לשני. ואם זה מחלל שבת, זה פוגע בי. ואם אני שומר שבת, הוא מרוויח. ככה זה הולך. אנחנו כולנו כגוף אחד. ואיחן שם, ואיחן שם, למה לא ויחנו? ואיחן שם, כאיש אחד, בלב אחד, נפש אחת, כוח אחד. ככה זה, אלו בני ישראל, חסד. העניין הוא שכמו כל דבר טוב, כמו כל דבר שהוא טוב, יש גם את הכוח השלילי שבנפש האדם. אז הכוח השלילי אומר, תיתן עכשיו, מה אתה, אני תעסק בעצמך. תראה, יש לך חובות, יש לך בלגן, איך אתה תיתן, איך אתה... הכוח הרע מדבר איתך ונותן לך תירוצים, ומשום מה פתאום, איפה הביקורתיות שלך, הכוח, יכולת ויכוח שלך, נעלמה לחלוטין. אנחנו צריכים לעזור, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, צריך לעזור. צריך לתמוך, לראות מה יש בעיה לשני, לעזור, לתת לו יד. לא חייב כסף, אתם צריכים להביא, לא חייב כסף. מספיק שנחייך לנהג מונית שלקח אותנו ונגיד לו תודה רבה עם חיוך. מספיק שבעבודה נאמר שלום לשומר, ששומר שמאבטח אותנו כל בוקר. אמר לו בוקר טוב וערב טוב. מספיק שנדבר יפה לאישה שלנו, לילדים שלנו, להורים שלנו. היום חינוך הילדים הפך להיות פרוץ בצורה בלתי רגילה. יש דעה שהשתרשה גם בארץ שלנו, שאסור להכות את הילדים. מה, מי שמכה היום ילדים? כן, סתירה ביד וסתירה בפנים. מעצרים. מעצרים, מעצרים, השם ישמור ויציל. וכמובן, איפה זה הגיע? ממרכז התרבות הרדוד ביותר בעולם, ארץ הג'אנק פוד, ארצות הברית, כן, אמריקה. הייתה אצלי גברת היום, ושאלתי אותה, מה מתעסקים, מה עוסקים? איך הרווחתם כל כך הרבה כסף בגיל 30? אני מוכרת שטויות לאמריקאים בעגלות וקניונים. מחליקי שיער, כל מיני חומרים עם זהב לפני שמרפים את האור, כל מיני משחות. ובאמת, זה, קונים את זה? רק את זה קונים. שטויות, 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 רק את זה קונים. אמריקה, שם החליטו שלהרביץ ילדים, להכות הילדים לשם חינוך זה לא טוב. כמובן שלהכות הילדים זה לא טוב, להרביץ מעצרים זה לא טוב, לשם חינוך יש דרך מסוימת שאפשר להעמיד את הילד במקום. בדרך מסוימת, כלומר, אם אתה עושה את זה מעצבים ומכעס, זה חייב להראות פנים כועסות לילד, שיבין שהוא עשה טעות, ולא ישתלט עליך. אז שואלים את הפרופסור האמריקאי, באחד ההרצאות שלו, על אחד התלמידים קם ושואל אותו, את האמת, בינינו, תגיד לי את האמת, ליד כולם. אתה אף פעם לא רמצת על הילדים שלך, או לא הרמת יד על הילדים שלך? אני אומר לכם את האמת, עונה לו הפרופסור. בחיים לא הרמתי יד על הילדים שלי, חוץ מלהגנה עצמית. הגנה עצמית שהם יצאו להכות אותי, אז... וזה כן, זה מה שנוצר לנו היום. אז אפילו הילדים... כתוב, קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. והיום אומרים בהומור קצת, כן? כבד את בנך ובתך למען לא יקצרון ימיך. אלו דברים שאני מצחיק לשמוע אותם, כן, אבל זה מזעזע את הנפש. זה יכול לגרום לאדם לבלבולים מאוד מאוד גדולים. על כן אנחנו, האדם הקטן, כל אחד ואחד מאיתנו, באמת ייקח על עצמו להעניק לשני, אפילו חיוך, אפילו חמלה. אהבה, נתינה, לא משנה, כל דבר קטן שיכול לעזור לשני, לתת. הנה, אנחנו עכשיו פתחנו כולל, באמת, הוא מה, בסייעתא דשמיא, אני לא מאמין איך זה קורה, באמת. אחד האברכים הלך לתפילה בבית כנסת, הגיע לשם לשליח עם התנועה. אמרנו, דיבר איתו, אמר, איפה אתה? אמרנו, אצל הרב ברבי, יש לנו חף פועל חדש. שליח של פיצה עם קטנוע. מה, איך אתם מסתדרים? אין לנו כיסאות, אין לנו ספרייה, אין לנו כלום, אין לנו שולחנות, אין לנו כלום, ואין לנו ספרים. אז עומדים ככה, יושבים על כיסאות פלסטיק של הקבלת קהל, מסתדרים. אמרו לו, מה אתה אומר, אין לכם ספרים? שליח על קטנוע. אני מאגן לך ספרים. בסדר, אז... אז הוא סיפר לי, זה יארגן ספרים, אולי יביא חומש, תהילים, סידור. ואדם הלך קנה ב-5,000 שקל ספרים של כל השס, כל הגמרות, כל הפירושים, כל הבא. אתה רואה בן אדם כזה, לא בן אדם עם בן ואו משהו שאתה אומר, וואי, סיכוי שהוא יתמור. אדם פשוט, על קטנות, שליח של פיצה. מסדר הספרים בשווי 5,000-6,000 שקל, על הדרך, בלי שתכננת. עד אחר אנחנו יושבים על הקופסאות של הספרים, לומדים על הקופסאות של הספרים, עד שנשיג את השולחנות ואת הספרייה בעזרת השם. אבל גם זה אנחנו נשיג, אני יודע שאנחנו נשיג. כי עם ישראל, בני ישראל, רחמנים, בני רחמנים. אז אנחנו, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, התפקיד שלו, כדי שאנחנו נוכל לצאת מהמעגל של הבעיה, לצאת מהמעגל של הבעיה, שלא תרדוף אותנו הבעיה, אנחנו צריכים קודם כל לעשות חסד עם חברינו. על כל גל וגל שבא אליי, נהנתי לו בראש. הורדתי את הראש, ספקתי. ועכשיו הגיע הזמן להעניק לאחר. האדם חושב שאם הוא לא קיבל, אז הוא לא צריך לתת. וזה לא נכון. זה אולי נכון מבחינה שכלית. ידוע שאומרים שאדם, שנניח שהוא קיבל מכות בילדות שלו מההורים, אבל יש שני כיוונים. שני כיוונים, כיוון אחד, או שהוא יהיה מכה, כמו האבא שלו, או שהוא בחיים לא ירים אצבע על הילד שלו. הטראומה מפרשת לו לשני כל אחד והעניין שלו, והטראומה מגיע לשני כיוונים. או שהוא בחיים, או שילדה שעברה איזה טראומה, או שתהיה הכי גרועה בתחום הזה, או שתשמור על עצמה מאוד מאוד מאוד. כי אנחנו מביאים את הרגשות שלנו החיצוניות בעקבות מה שעברנו, כמו שהסברנו לפני כן. אבל זה לעצמנו, אבל אנחנו צריכים לזכור. לכל אדם ואדם, לכל אדם ואדם יש חובה כאן, לקראת ראש השנה, קודם כל לעשות חשבון נפש עם עצמו, במי פגעתי, למי לא דיברתי יפה, מי התייחסתי בצורה מזלזלת, אני צריך לבדוק, לעשות חשבון נפש עם עצמי ולראות. וכל אדם שיזהה נקודה שחורה כזו, שילך וימחק אותה. ילך ויבקש סליחה ויתנצל ויוריד את הכבוד שלו, ויוריד את האגו שלו, כי זה מה שאדם צריך לעשות. צריך לשבר את המידות, לשבר אותן. המידות יכולות להיות רעות, יכולות להיות טובות. אם אתה משבר את המידות, אם אתה משבר את המידות, אתה הופך להיות אדם עם כוח מאוד גדול. כידוע, איך אומרים את זה? האדם שאתה צריך להסתכל עליו וללמוד איך לא להיות כמוהו וללמוד איך להיות יותר טוב ממנו, זה האדם שהיית אתמול. האדם שאתה מסתכל ובוחן ואיך אני אמיר, הוא, אני יותר, לא, תסתכל על מי שהיית אתמול, תהיה יותר טוב ממי שהיית אתמול. לא מהחבר שלך, לא מהמתחרה שלך. תהיה יותר טוב מעצמך, מעצמך של האתמול. ואלו התכונות שהתורה מקרינה, אלו התכונות שהתורה נותנת לנו, כדי להצליח ולבנות מבנה מאוד מאוד חזק בנפש. ואני אישית יודע שכשאדם ייתן ויעניק, ולא יחשוב על עצמי, יחשוב על האחר, הבעיות שלו ייפתרו, האיסורים שלו יסתיימו. וכל אחד ואחד מאיתנו יקבל ברכה, ואני אומר לכם את זה בוודאות. לפעמים אנשים יכולים, תעשה ככה, פשוט, דבר, תלך, לפעמים אנחנו רואים, אפילו בן אדם, שיש לו מחלה שנשמור, הוא מנסה לחפש מה הבעיה, מחלה בקיבה, מה הבעיה. ואני אומר לכם סיפור אמיתי, תבדקו אותי, אני אביא לכם שמות בעיה שרוצה. מה הבעיה, מה הבעיה, מחלה, טוב, מה הבעיה הרוחנית? קיבה קשור לאוכל. מברך, מברך, שאומר כן, כן, בוא תספר לי על עצמך קצת. ככה, בדיקן, למדתי שם, עשיתי פה, יש לי ילדים, יש לי נה, יש לי כלב בבית, הוא ככה מדבר, מבט שלי קשורה להסגר. הכלב הזה, האם אתה נותן לו לאכול לפני שאתה אוכל? ונתתי עשר בשדך לבנתך, ואז אכלת וסבאת? לא. אתה עובר הצער בעל החיים, יכול להיות שמישהו עם זה בא לך הבעיה הזו. תקפיד על זה. מקפיד על זה, וגם התפילות, וגם הטיפולים, עוזרים, ברוך השם, עוזרים. מעשים קטנים כאדם, אפילו חסד לכלב, לכלב. אתה צריך לתת לו לאכול לפני שאתה אוכל. אני כדי שבעיה להכניס לך את מחמד בבית. אם אתה אוכל לפניה, לא שותה, אוכל לפניה, יש לך עבירה. יש אומרים שזה דאורייתא, כמו שמירת שבת. אסור לך לאכול לפני שאתה נותן לאכול לחיה שלך, לפרה שלך, לכבש שלך, לדגים שלך. אסור, אתה חייב לתת להם לאכול לפניך. הדברים הקטנים האלו, הם בונים את הדברים הגדולים. על כן בעזרת השם, בזכות הבן איש חי הקדוש, שנזכה לקבל שפע מהתורה הקדושה שלו, הוא ישפע על כולנו כאן השפע הזה של בריאות, של הצלחה, של שמחה, של נתינה, של קדושה, של טהרה, של חיזוק רוחני אמיתי, שיעלמו הדיכאונות, יעלמו הבלבולים והמראות השחרות והמצב הרוח המדומיינים, שבעזרת השם תהיה יציבות נפשית, ביטחון בהשם, ראייה של כל מה שקורה לנו לטובה. על כל גל וגל שעבר מעליי, נהנתי לו בראשי. ברכה והצלחה, שאלות.